אז חשבתי שאולי כדאי להמשיך. סיימנו פחות או יותר את דף 18, אנחנו עוד נעסוק בזה, אבל כדאי מהיום להתחיל לעסוק בסוגיה היותר מעשית של, כמו שאמרנו, כנסת עם ישראל ועם ישראל. אז למדנו פחות או יותר כנסת ארץ ישראל, תכונותיה של ארץ ישראל, הכוליות, הקדושה בטבע וכו', והיום נתחיל ללמוד את סוגיית ארץ ישראל בפועל. כלומר, איך אנחנו אמורים להיפגש עם ארץ ישראל בפועל. אז אני לא הספקתי עדיין מתרבות השבוע, לא הספקתי לצלם דף 19, אבל בעזרת השם תקבלו אותו ביום ראשון בצורה מסודרת. אז אם אפשר לפתוח, חלק מהדברים גם הזכרנו בשיעור בשלום ומלחמה, אבל נקווה שאין בית מדרש בלי חידוש, ובוודאי לנושא שלנו חשוב שנראה את הדברים, אם לא כולם היו שם, אני חושב. נתחיל. לא. אז אם אפשר לפתוח פרשת מסעה, ספר במדבר, פרשת מסעה, פרק למד ג', מפסוק נון, סוף פרק למד ג'. בסדר? מפסוק נון. אז אנחנו מהיום מתחילים לעסוק בסוגיה המעשית שקשורה לארץ ישראל. כלומר, למדנו את עניינה, את סגולתה, את קדושתה, את ערכה של ארץ ישראל, ומלא גם את הופעת החיים שלנו פה בארץ, באופן פוטנציאלי. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות באופן מעשי? איך המפגש שלנו עם ארץ ישראל צריך להופיע בצורה מעשית? אז אחד המקורות לסוגיה הזאת מופיע בסוף פרק למד ג' בספר במדבר. אז בואו נקרא את הפסוקים, אחרי זה נתחיל לאט לאט לעבוד עליהם היום. נקווה שהיום מספיק לנו חומש ורשי, וביום ראשון עם הדף נתחיל לעבוד קצת יותר פנימה. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. והורשתם את הארץ, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמיד את נחלתו, אל אשר יצא לו שם הגורל, לא יהיה. למטות אבותיכם תתנחלו. פרק למד ג' פסוק נון ה'. נון ה'. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אומר רש"י, עוד לפני שאנחנו מתחילים את הסוגיה, אבל רק כדי להיכנס לרמב"ן, אני אומר את רש"י, רש"י על פסוק נון ג', והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. הרמב"ן קורא למשפט הזה ברש"י, ייעוד והבטחה. הרמב"ן על הפסוק הזה, על הפסוקים האלה, אומר כך, הרמב"ן על פסוק נון ג', והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, על דעתי זו מצוות עשה. כלומר, מאיפה, מה המקור למצוות עשה מהתורה? תכף נראה, למצוות כיבוש הארץ, יישוב הארץ, שהדבר קשור ותלוי ביחס אל היושבים בארץ. שהרי אם נשים לב ביחס לפסוקים שקראנו, פעמיים מופיעה המילה והורשתם. פעם אחת בפסוק נון ב' ופעם שנייה בפסוק נון ג'. בפעם הראשונה בפסוק נון ב', הוורשתם מתייחס ליושבי הארץ, לאותם הגויים היושבים פה. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. פסוק נון ג', הוורשתם מתייחס אל הארץ עצמה. והורשתם את הארץ וישבתם בה. אם כן, אנחנו צריכים לעשות שתי פעולות הורשה, שהיא בעצם פעולת מורשה. נראה בהמשך מה המשמעות של מה שאמרנו כרגע. בכל אופן, לגבי פסוק נון ג', והורשתם את הארץ, שהיא, ההורשה הזאת היא אחרי והורשתם את כל יושבי הארץ, כלומר, קודם כל צריכים להוריש את מי שיושב כאן, אחרי זה יורשים את הארץ, אומר הרמב"ן על זה, על דעתי זו מצוות עשה. יצווה אותם שישבו בארץ, וירשו אותה, כי הוא נתנה להם. ולא ימסו בנחלת השם. והדרך להוריש את הארץ, כרגע נסביר משפט שהוא לא מדויק, עוברת דרך הורשת יושבי הארץ. כלומר, כשאנחנו באים ליישב את הארץ, קודם כל צריכים לכבוש את הארץ מדי מי שיושב פה. ואם לא יושבים פה, או גם אחרי שכבשנו, צריך ליצור את היחס הנכון בין אלה שיושבים פה לבין הארץ, ומלא לבינינו. כלומר, יש כאן פעמיים הורשה. הורשת יושבי הארץ, הורשת הארץ. אומר הרמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה. כלומר, לא יכול להיות. שישאלו אותנו, תגיד, אתם אומרים מצוות עשה דאורייתא, יישוב הארץ. איפה זה כתוב בתורה? מה נענה? מצוות עשה דלת לרמב"ן. טוב, אולי שזה נדע לענות. אבל גם ענינו את זה, איפה זה כתוב בתורה? הנה המקור בתורה. ספר במדבר, פרק ל"ג, פסוק נ"ג. זה המקור. על דעתי, זו מצוות יישוב הארץ. שהיא הורשת הארץ, שאם אנחנו נקדים לה את הפסוקים הקודמים, היא תלויה בהורשת יושבי הארץ. כלומר, אם אני רוצה לשבת במקום מסוים, שיושבים בו לפני אנשים אחרים, אני קודם כל צריך להוריש אותם. להוריש אותם, זו לסלק אותם, כמו שרש"י אומר, והורשתם נראה תכף, וגירשתם. או, כפי שמופיע ברמב״ם למשל וכו', ליצור תנאים נכונים לישיבה שלהם בארץ. שלושת תנאי השלום של הרמב״ם, שדיברנו עליהם בשיעור למטה. אז על דעתי זו מצוות עשה, אומר הרמב"ן, אני קורא אצלי ברמב"ן, יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם, ולא ימסו בנחלת השם. ואילו יעלה על דעתם, כל זה אני קורא מפירוש הרמב"ן לתורה, ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן, ולהתיישב שם, ולא להתיישב פה, אוגנדה כמשל, יעברו על מצוות השם. יעברו על מצוות מהתורה. ומה שהפליגו רבותינו, נראה בהמשך, ומצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה, וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש, בכאן נצטווינו במצווה הזו. זה המקור. כי הכתוב הזה היא מצוות עשה. ויחזיר המצווה הזו, כלומר יחזור עליה במקומות רבים, כמו למשל בספר דברים פרק א', בואו ורשו את הארץ. אבל רש"י פרש, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה. אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אומר על זה ביטוי, נקרא לזה ככה. אומר על זה הרמב"ן, ביטוי שרש"י אמר, רש"י קרא לפסוקים הללו, ייעוד והבטחה. רק אני אקרא את לשונו, הוא מביא פסוקים להוכיח את שיטתו, והראיה שזו מצווה.
כבוד הרמב"ן מצטט
מצוות עשה דלת לרמב"ן. והראיה שזו מצווה, מצוות עשה דלת לרמב"ן נגיע ליותר מאוחר, אז הרמב"ן מביא כמה פסוקים, ואז הוא אומר, כל זה, כל הפסוקים שהבאתי לך כאן, נראה את זה בהמשך, הוראה שהוא מצווה, לא ייעוד והבטחה בלבד. ייעוד והבטחה, אם אתם תורישו את יושבי הארץ, תצליחו גם לשבת בארץ. כי אם אתה בא לגור בבית שיש שם אנשים, אם לא תמצא להם דירה חילופית, לא תוכל לגור שם פשוט. אז צריך למצוא מגורים אחרים, או ליצור יחס נכון בין התושבים הוותיקים, נקרא לזה במרכאות כפולות ומכופלות, לבין התושבים האמיתיים. זה השגות הרמב"ן מצוות עשה דלת. נגיע בהמשך, אל תדאגו, נלמד את כל הרמב"ן הזה בצורה מסודרת, תקבלו דף מקורות מסודר. רק אני רוצה להיפגש קודם כל בפסוקים בתורה. אז אומר הרמב"ן, אבל רש"י אמר, אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה. הרי אם תשימו לב, תסתכלו רגע ברש"י שנמצא אצלנו בחומש, תסתכלו רגע. פסוק נון ב' אמרנו, נאמר, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. בסדר? אז כאן הפסוק אומר מפורש, והורשתם את כל יושבי הארץ. ברור מי הנושא, מה הנשוא, מה צריך לעשות. הלאה, פסוק נ"ג כתוב, והורשתם את הארץ. אומר רש"י, תראו פסוק נ"ג שקראנו מקודם, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה. רש"י כביכול חוזר על עצמו, חוזר על הפסוק הקודם. ואז אם והורשתם אותה מיושביה, והורשתם את הארץ מיושביה, תוסיפו את המילה פה בפסוק מיושביה, אז וישבתם בה. תנאי. קורא זה הרמב"ן, הבטחה. ייעוד. אם תורישו את תושבי הארץ, תוכלו לשבת בארץ. פשוט, סכמה פשוטה. והורשתם את הארץ, לפי רש"י, מיושביה, אני קורא פשוט ברש"י, והורשתם אותה מיושביה, וישבתם בה, ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לא, אז תמיד יישארו פה כל מיני, נקרא להם, אנשים, שאין זה מקומה, ובמילא אז התחיל התהליך השלילי. ואם לא תורישו תושבי הארץ מפניכם, אז התורה מציינת ארבעה דברים שיקרו. לפי הסדר הזה. בסדר? לכן, לפי הרמב"ן, לכן חשוב שנהיה מחוברים למילות הרמב"ן, כי הכתוב הזה היא מצוות עשה, ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים וכו', אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. ומה שפירשנו הוא העיקר. יש כאן הערה למטה, אני עכשיו רואה, 16, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ולפי זה אינה מצווה. אבל לפי רש"י זה לא מצווה, אין מצוות עשה ליישב את הארץ. או לפחות הפסוקים האלה הם לא המצוות. לא, פשוט הדרכה. אם אתם רוצים לגור בארץ ישראל, אז תדאגו ליצור את היחסים הנכונים ביניכם לבין מי שישב כאן. זה הכל. פשוט הדרכה של אבא לבן. אם אתה רוצה להצליח בחיים, פשוט תדע. זה מזכיר קצת, עכשיו ככה תראו את הדיבור הנזכר, זה מזכיר קצת את ירושת דוד לשלמה. איך להתנהג עם כל ה... כל מי שצריך להתנהג. תדבר מי זה הוא, רש"י או הרמב"ן? רש"י אומר, והורשתם את הארץ, והורשתם את יושבי הארץ, והורשתם, שניהם מדובר להוריש את יושבי הארץ.
נכון, אבל...
המלצה, בדיוק.
למה הרב אומר בגדר המלצה? הוא מסביר את התורה.
זה לא מצווה, ככה מקובל להסביר את רש"י. אני מסכים שאם אנחנו, אם יהיה לנו את הזמן הזה, להתאמץ קצת יותר, אז אולי אנחנו נבין ברש"י את עומק דברי רש"י. שוודאי רש"י חושב שזה מצווה. ורש"י מתכוון כאן לדבר אחר לגמרי. אבל בוא נעזוב את זה. כי זה לא הנושא. אנחנו רק רוצים לפתוח את הדיון. מה המקור למצוות עשה? כלומר, אחרי שלמדנו סגולתה, קדושתה, תכונתה, ערכה של ארץ ישראל. יש מצוות עשה של עם ישראל לבוא לארץ ישראל ולשבת בה. איפה המקור לזה? כאן. פרק למד ג', סוף הפרק. בסדר? במה זה תלוי? או נקרא לזה ככה, יש איזושהי מצווה או איזושהי הכנה שהיא מכשירה את המצווה הזאת? מה היא? הורשת יושבי הארץ. מזכיר קצת, מעין, הזכרנו את זה, מזכיר קצת את דברי השולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה א'. מצווה תעשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אם כן, מה המצווה? לפרוד ולרבות. אז יש מצווה לישא אישה? לא. אומר מיד הרמב"ן, כן. אומר מיד הרמ"א, כן, אדם בלא אישה אינו אדם. אז מצווה תעשה לישא אישה, גם זה כתוב בלשון השולחן ערוך. מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אז אם כן, זה שתי מצוות מחוברות. אתה יכול לקרוא לזה הכשרה ותוצאה. אתה יכול לקרוא לזה שתי מצוות. שורה אחרונה, צריך להתחתן כדי להביא ילדים לעולם. כי אם לא תתחתן, לא תוכל להביא ילדים לעולם. אותו דבר. צריך להוריש את תושבי הארץ, כי אם לא, לא תזכה לרשת את הארץ. מילים אחרות. צריך לכבוש את הארץ במלחמה, או ליצור תנאי שלום נכונים ביחס לגויים היושבים כאן, וממילא נוכן לקיים מצוות יישוב הארץ. מה? גם פי הרמב"ן. שניים. לפי רש"י זה הבטחה. בעיקר לפי הרמב"ן, בוא נאמר ככה. בצד האמת זה גם לפי רש"י, אבל כרגע אנחנו מתחברים לרמב"ן. בסדר? אז אם כן, מה המקור למצוות עשה, או מה היחס שלנו ביחס לארץ ישראל? צריך לבוא לארץ, ליצור יחס נכון בינינו לבין הגויים היושבים פה, וליצור יחס נכון בינינו לבין הקרקע. בסדר? בסדר? פשט, פשט, פשט פסוקים. רק רציתי לומר שנכיר את המקור הזה. טוב, עכשיו בואו נתחיל לעבוד קצת על פשט הפסוקים לפי... אחרי שהבנו לפי הרמב"ן לפחות שזו מצווה, עכשיו בואו ניקח את הרמב"ן הזה ונראה את הפסוקים האלה שמופיעים אצלנו ונחבר עליהם את רש"י. את רש"י בהמשך הדרך. רצית משהו? הרמב"ן הבין את הדברים כהמלצה. הרמב"ן הבין את הדברים ברש"י כהמלצה. למשל, כי תאווה נפשך לאכול בשר, ואמרת, אוכל לבשר. אדם לא חייב לאכול בשר, יכול לאכול תפוח אדמה, נכון? אבל, אם הוא רוצה לאכול בשר, יש כללי שחיטה, איך שוחטים, איך אוכלים. יש כללים בזה. אני לא מחויב לאכול בשר. טוב, אבל לפי הרמב"ן זו מצוות עשה. עכשיו בואו נראה את הפסוקים. עכשיו בואו נבין גם אולי את המורכבות של הפסוקים. למה הסוגיה הזאת היא סוגיה מורכבת? בואו נתחיל שוב מפסוק נון. ודבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. כן, איפה עם ישראל נמצא? עם ישראל נמצא טרם הכניסה לארץ, בערבות מואב, על ירדן יריחו, עבר הירדן המזרחי, כשאנחנו מבינים שהנה, זו עכשיו הסיטואציה שבה ראוי וצריך והגיע הזמן לדבר על המצווה הזאת שנקראת מצוות יישוב הארץ. ואז, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ קטנה. עכשיו בואו נקרא רק פשט פסוקים עם כמה טיבולים בדברי רש"י. כמה טיבולים של רש"י על הפסוקים. כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ קטנה. הנה, עוד מעט אתם עוברים את הירדן. עוברים מהצד המזרחי, הצד המערבי. אתם מגיעים לארץ שנקראת ארץ קטנה, שהקנענים ישבו פה. טוב, ואז מה אתם צריכים לעשות? א', והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. קודם כל, אתם צריכים להוריש את יושבי הארץ. מה נקרא להוריש? אומר רש"י, מילה אחת, תסתכלו בבקשה. פסוק נ"ב, והורשתם וגירשתם. כשאתם מגיעים לארץ ישראל, צריך לגרש את מי שיושב פה. לסלק. למה אתה מחפש מילים יותר יפות? לגרש. טרנספר בכפייה. טרנספר בכפייה. לא שהתורה היא בעיה טרנספר בכפייה, זו אפשרות אחרת. אמרנו, נראה בהמשך. יש גם אפשרות של גר תושב. אבל רש"י ככה מסביר. והורשתם וגירשתם. למה? את מי צריך לגרש? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. לפי הספר של הפסוק, משהו שמדובר בעובדי עבודה זרה, שצריך לגרש אותם עם העבודה זרה שלהם, כדי שעם ישראל לא ידבק בעבודה זרה שלהם. אומר רש"י, משכיותם, כתרגומו, בית סגדת ההון, סגדת הון, על שם שהיו מסככים את הקרקע ברצפת אבנים של שיש שהשתחוות עליהם בפישוט ידיים ורגליים. פרכתיב אבן משכית אותנו בארציכם, השתחוות עליה. מסכותם כתרגומו, מתחת הון. טוב, אם כן, משמע לכאורה, אולי אפשר להבין מכאן, שההורשה של יושבי הארץ, היא נאמרה על עובדי עבודה זרה. קודם כל, מוקש ראשון. בעיה ראשונה. בסדר? הלאה. אחרי שהורשנו. זה לא העניין כרגע, בוא נעזוב. לא העניין, לא העניין. עזוב, זה לא הנושא. אנחנו מתפזרים. אחר כך, אחרי שגירשנו את יושבי הארץ ואיבדנו את כל העבודה זרה שלהם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. נמשיך רגע בשיטת רש"י. והורשתם אותה מיושביה, כלומר, והורשתם הראשון עשינו, גירשנו, איבדנו את העבודה זרה. אחרי שבורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה, אז אפשר לשבת. אפשר לשבת פיזית, אפשר לשבת רוחנית. אפשר לשבת פיזית כי גירשנו אותה, אפשר לשבת רוחנית כי אין פה עבודה זרה יותר. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ואז מתחיל תהליך הנחלה. כידוע, 7 שנות כיבוש, 7 שנות נחלה, בדורו של יהושע. 7 שנות כיבוש בהם כבשנו את הארץ וישבנו את הארץ, או יותר נכון, יצרנו את היחס הנכון בינינו לבין היושבים כאן, ואחר כך התנחלנו בארץ. כל סוגיית הנחלה, לרב תרבו, למה תמיתו, נעזוב כרגע. עד לכאן המצב האופטימלי, המצב הנכון, ולפי הרמב"ן, עד לכאן המצווה. המצווה היא ליישב את הארץ. בסדר? זאת המצווה. אולי רק עוד הערה אחת. לא. ודאי, ודאי שלא. לא. ודאי שלא. טוב.
אבל רואים שיהושע באמת אכן הוריש את הארץ קודם כל. קודם כל גירש את כולם.
לא כל כך את כולם. הפסוקים מיהושע מתארים בדיוק איפה כן ואיפה לא. למשל, אחת הדוגמאות המפורסמת, בית היבוסי יושב ירושלים, השאיר יהושע. או בגלל סיבות יותר עמוקות. שהחוזה שלום בין אבימלך לאברהם. נעזוב, אנחנו מתפזרים עכשיו לסוגיות אחרות. בסדר? בשביל זה אנחנו רוצים ללמוד את הרמב"ן. בדיוק. בגלל השאלה הזו, לפי הרמב"ן כבר על התורה, זו מצוות עשה. אם זו מצוות עשה, זה לא קשור רק ליהושע. זו מצוות עשה לדורות. הרמב"ן אומר במצוות עשה ד' מפורש. אני אקרא רק משפט אחד כדי שתנוח דעתך כרגע. הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. בסדר? טוב, עוד ניגע בזה. בעיקר להיום. הלאה. פסוק נוני. ואם לא תורישו את תושבי הארץ, אבל שלא תצא מכאן תקלה, שהנה, אמרו בבית המאה של מכון מאיר, שצריך לגרש את כל הערבים. במחילה מכבוד האינטרנט. לא מה זה מה שאמרנו בכלל. אמרנו שצריך ליצור את היחס הנכון בינינו לבין הערבים או הגויים היושבים פה. אפשרות אחת זה וגירשתם, אפשרות שנייה נראה ברמב״ם. בסדר? האם יכולים לשבת כאן ערבים, גויים, בארץ ישראל? התשובה היא כן. זה בדיוק הגדר ההלכתי שנקרא גר תושב. אבל בתנאים נכונים. בשלושת תנאי השלום האמיתיים שמופיעים ברמב״ם. וגירשתם, זה ככה מסביר רש"י. יש גם פירושים אחרים, ואפשרויות אחרות. אנחנו כאן נכנסים לסוגיות יותר מורכבות. לבריאות. האם במלחמת, אנחנו יודעים הרי שיש שני סוגים של מלחמות. מלחמת מצווה ומלחמת רשות. האם במלחמת מצווה פותחים לשלום? כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. יש מחלוקת אדירה בין הראשונים על מה מדובר. רש"י ורמב"ן אומרים, במלחמת רשות הכתוב מדבר. משהו שבמלחמת מצווה לא קוראים לשלום. ומלחמת מצווה נראה בהמשך של שלושה גדרים. וגדר אחד הוא רלוונטי לימינו. הרמב״ם אומר לא, בכל מקרה קוראים לשלום. אחד מלחמת מצווה, אחד מלחמת רשות קוראים לשלום. מחלוקת. אז רש"י לשיטתו, שכאן מדובר במלחמת מצווה, לא במלחמת רשות, כי נראה בהמשך מה ההגדרות של מלחמת רשות מול מלחמת מצווה. היות וכאן מדובר על המעבר, מעבר הירדן אל ארץ כנען, אז כאן ברור שמדובר במלחמת מצווה, לכן פה לא קוראים לשלום. זה לא אומר שאפשר לעשות שלום, אבל לא קוראים לשלום. לא קוראים לך תחילה לשלום. כך לפי רש"י והרמב"ן. זה לא מצווה, זה פשוט. זה הדרכה, זה הדרכה איך לחיות בארץ ישראל, זה הכל. מה? מלחמת מצווה זה מצווה. גם זה לא כל כך ברור. אולי זה פשוט סיטואציה. תבוא לארץ, יהיו פה אויבים, לא הסכימו שתגיע לכאן, ילחמו בך, אז תצא למלחמה. נראה בהמשך, אנחנו פותחים פה סוגיות ארוכות מאוד. בואו רק נכיר קודם כל את פשט הפסוקים בתורה, זה דבר ראשון צריך לעשות, אני חושב. עד לכאן המהלך החיובי. אם כן, והורשתם את יושבי הארץ, והורשתם את הארץ. בסדר. הלאה. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אבל אם, אנחנו פסוק נ"א, אבל אם לא התחלנו את המהלך הנכון בפסוק נ"ב, והורשתם את כל יושבי הארץ, לפי רש"י, גירשתם, לפי הרמב"ם, יצירת תנאי שלום נכונים, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אז יתחיל תהליך קשה מאוד. אומר רש"י, אומר את התורה, ארבעה דברים יקרו, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, א', ב', ולצנינים בצדכם, ג', וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, ד', והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אם אנחנו נמשיך את שיטת רש"י, עד לכאן ההמלצה. כדאי לכם, משתלם לכם להוריש את יושבי הארץ, ואז לרשת את הארץ. כי אם לא, אתם יודעים מה הולך להיות? כל זה. עכשיו, מה כתוב פה? והיה אשר תותירו שלב א', והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם. מה זה סיכים בעיניכם? אומר רש"י, והיה אשר תותירו מהם יהיו לכם לרעה, לסיכים בעיניכם, ליתדות המנקרים עיניכם. תרגום של יתדות, שיחיה, או שיחיה. את זה אפשר, את הפירוש הזה ברש"י ניתן להסביר בצורה פסיבית ואקטיבית. כלומר, אפשרות אחת, שאותם אלה, שאותם הגויים שנשאיר בארץ, עם ישראל יחזור לארצו, יתיישב בארצו, יכבוש ויתיישב, וישארו כל מיני מקומות שבהם יושבים גויים, עובדי עבודה זרה, והם יהיו כמו יתדות שמנקרות לנו את העיניים, זה יוציא לנו את העיניים. פה אתה רואה איזה גוש עובדי עבודה זרה, שם איזה גוש עובדי עבודה זרה. זה מנקר את העיניים. זה ברמה הפסיבית. ברמה האקטיבית זה הרבה יותר חמור. היתד היא פועלת. הם יהיו יתד שתנסה לנקר לנו את העיניים. כלומר, זה לא שהם יפריע לנו שהם יושבים פה. אלא אנחנו נפריע להם שאנחנו באנו לפה והתיישבנו פה. ואז התחילו להעיק עלינו. התחילו לעצר לנו. יתחילו לפגוע בנו. בשלב הראשון, זה יהיה יתדות המנקרים את העיניים. זה לא מוות לגמרי. אדם עיוור זה אדם חי. אומנם עיוור חשוב כמת. אבל זה יתדות המנקרים את העיניים. רק רגע שנייה. איך היתדות האלה יופיעו במציאות? יכול בכמה רמות. יכול ברמה המעשית, קוראים לזה פיגועים. מלחמה פה, מלחמה שם, פתח לנת מה שנקרא פעם. יכול להיות שזה דברים הרבה יותר עמוקים. יתדות המנקרים עיניכם. העין היא לא העין הפיזית, היא העין הרעיונית, היא העין הדעתנית, היא העין של ההשקפה. אז לאט לאט יתחילו לנקר לנו את העיניים, כי ההשפעותיהם התרבותיות, ההשקפתיות, יתחילו להשפיע עלינו. כל זמן שאנחנו פה לבד, אז אנחנו יודעים מי אנחנו ומה אנחנו. ברגע שאנחנו חשופים לתרבויות זרות, קל וחומר בארץ ישראל, קל וחומר לעבודה זרה, אז יתחיל להיות יתדות שמנקרות לנו את העיניים. אז יש שני פירושים שמתחקים לשלושה. פירוש אחד, זה ינקר לנו את העיניים עצם המציאות שלהם כאן. פירוש שני, הם יתחילו לנקר לנו את העיניים ברמה, נקרא לזה, הביטחונית, הפוליטית, הכלכלית. יותר עמוק מזה, הם יתחילו לנקר לנו את העיניים ברמה של נאבד את חוש הראייה. לא נראה מה הם זוממים, לא נראה מה הם רוצים. למשל, דוגמה אחת פשוטה, לא נראה שמאבק הוא דתי, אלא נחשוב שמאבק הוא פוליטי. נחשוב שמדברים שלום, והנה המלחמה פורצת מתחת לשטיח. יתדות המנקרות עיניכם. זה שלב ראשון. שלב שני יהיה מצב יותר חמור. ולצנינים זה לסיקים בעיניכם. שלב שני, ולצנינים בצדיכם. מה זה לצנינים בצדיכם? אומר רש"י, פותרים בו הפותרים לשון מסוחת קוצים, השוחחת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא והבא. גם את זה ניתן להסביר. כאן זה אקטיבי ממש. אם את הדות המנקרות עיניים היה אפשר להסביר שזה פסיבי או אקטיבי, פה זה ודאי אקטיבי. הם שוחחים עלינו, כמו מסוחת קוצים. אני לא יודע אם מישהו ראה פעם איזשהו חפץ שנמצא בתוך איזה שיח קוצני גדול, כזה השיחים הקוצניים, האליפסות האלה. אתה לא יכול להכניס את היד ולהוציא את החפץ. זה תקוע שם בפנים. זה מסוחת קוצים. מסוחת קוצים היא שוחחת, היא סוגרת, היא קולט. אז ינסו בשלב השני להפוך אותנו למסוחת קוצים. כשנה בין החוכים. באיזה רמות זה יהיה? אז יכול להיות גם ברמה הביטחונית. יתחיל איזשהו לחץ צבאי, שיהיה לו תרגום פוליטי, תרגום כלכלי. אולי גם מדובר על בידוד בינלאומי. מסוחת קוצים השוחחת אתכם ולסגור ולכלוא אתכם. מעין יוצא ובא. אפשר להסביר את זה גם את זה בכל מיני רמות. אולי ברמה של האנטישמיות, ברמה הרוחנית, ברמה התרבותית. אותה מקורות שאמרנו מקודם. לא סיימנו בזה. שלב ג' וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אומר רש"י כתרגומו. מה מתרגם אונקלוס? נון, סוף נון ה' ויעיקון לכון על ארה. וצררו ויעיקון. יתחילו להעיק. דבר שהוא מעיק, הוא מועקה, זה תעוקה, זה רציף, זה קבוע. אור החיים הקדוש כאן אומר דבר נורא והיום. לא הבאתי. ואחרי הקדוש אומר ככה, מה זה וצרו אתכם אל הארץ אשר יושבים בה? לא רק שלא יקבלו את זה שאתם יושבים בחלק מהארץ שכבשתם והם יושבים בחלק הארץ שלהם, אלא יגידו לכם, קומו צאו מחלק הארץ שכבשתם אתם. יתחילו להפעיל לחצים, להוצלק אותנו מהמקומות שכבשנו. מה? אתה רוצה להביא בבקשה? אור החיים הקדוש. אם תביא, תודה רבה. במקראות גדולות זה מופיע. כאן? לא, אין פה, במדורות חיים. לא. מקראות גדולות במדבר. וצררו אתכם על הארץ שהשם אתם יושבים, אומר אורחם הקדוש. הארץ שאתם יושבים בה, מה שכבשתם, כבשתם. מה שלא כבשתם, נשאר אצלם. לא רק שיעיקו לכם, אלא יגידו לכם, קומו צאו מהשטח שכבשתם. ושלב דלת חס ושלום, צרינו הרב, גם זה קרה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם, כלומר, גלות. כל זה יקרה, ואם לא תורישו את תושבי הארץ, אז לא תוכלו לרשת את הארץ. עכשיו חשוב כאן להעיר הערה חשובה, שהערנו אותה, הערנו אותה כמה פעמים. יש ביטוי שנקרא ירושה, תודה רבה, אולי רק נשלים את דברי אור החיים הקדוש. אומר אור החיים, וצררו אתכם על הארץ, פירוש, לא מלבד או בלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו. לומר, קומו צאו ממנו. בגלל זה אנחנו לומדים את זה. לכן זה לא בימי יהושע. זה היום. כן? אבל רק עוד הערה אחת, אני חושב שחשובה, חשובה הערה הזאת. אנחנו מכירים את הביטוי אורשה וירושה. כשאדם יורש משהו, הוא פסיבי. נכון? לא עלינו, הורים של פלוני נפטרו, באופן אוטומטי הוא לא עשה שום פעולה אקטיבית, באופן אוטומטי הוא ירש אותם. אבל להוריש זה לעשות פעולה. ארץ ישראל היא לנו מורשה. היא ירושה. אבל כדי שנגלה את הירושה הזאת, אנחנו צריכים לעשות פעולה של אורשה. ולכן הרמב"ן במצוות עשה ד', אז הוא מתחיל בירושה, ורק אחר כך עובר להורשה. שנצטוונו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב. והיות והוא נתן לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו היורשים. אלא מה? אם לא נעשה פעולה מעשית, אז לא נגלה את הירושה. כי יבואו בוזזים ויבזזו את הדירה של ההורים. שנצטוונו לרשת הארץ, זאת פעולה מעשית אקטיבית. אבל, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, יצחק וליעקב. הארץ הזאת היא באמת מורשה, ירושה. אבל אנחנו צריכים לעשות פעולת הורשה. ולכן כשהתורה אומרת והורשתם, היא מתכוונת לפעולה המעשית של ההורשה. לכן רש"י אומר וגירשתם, אל תחשבו שתקבלו את זה כמתנה. יפרסו לכם שטיח אדום לפניכם, בבקשה בואו תיקחו את הארץ הזאת. מה פתאום? יהיו כאן מאבקים קשים. בסדר? עד לכאן הפסוקים. בסדר רבותיי? טוב, עכשיו בואו נתחיל לעבוד קצת ברמב"ן. יש לנו טיפה זמן? טיפה. כלומר, אז אם אנחנו מסכמים בעצם, מה יוצא? שמצוות עשה מדאורייתא, לפי הרמב"ן ולפי הרבה מהפוסקים נראה בהמשך, מצוות עשה מדאורייתא היא מצוות יישוב ארץ ישראל. שהמצווה הזאת כוללת עם שלמה שני חלקים, כיבוש ויישוב. כיבוש, כלומר יצירת היחס הנכון בין היושבים בארץ לבין הארץ, בין אם זה ברמה של גירוש או ברמה של תנאי שלום לפי הרמב"ם, נראה בהמשך. שלב ב', אחרי שכבשנו את הארץ, הורשנו את יושבי הארץ, עכשיו צריך לרשת את הארץ. לרשת את הארץ צריך לעשות פעולות מעשיות, נראה תכף מה הפרטים של הפעולות המעשיות האלה, מה כולל את המצווה, כל מצווה של הגדרים, נכון? תפילין של יד, תפילין של ראש, יש גדרים. וכל, כן, מה כל תפילין, ארבעה מינים, אם אני נטלתי רק שלושה מינים, לא קיימתי את המצווה. אז לכל מצווה יש גבולות, לכל מצווה יש גדרים מדויקים. מה הגדר שנקרא ליישב את הארץ? מה זה ליישב את הארץ? מה זה כולל הגדר הזה? לבוא לשבת פה? לעלות באונייה? נשכב על שפת הים, זה נקרא ליישב את הארץ. הנה, אני פה בארץ. הגוף שלי נדבק לאדמה. אני מיישב את הארץ. זה נקרא ליישב את הארץ. מה נקרא ליישב את הארץ? מה גדרי המצווה? כמו כל מצווה שיש לה גדרים, אז גם המצווה הזאת צריכה שיהיו לו גדרים. צריכים שיהיו לה גדרים, א', מה הם הצדדים של המצווה, ב', אם אנחנו נאמר על הארץ, איפה גבולות הארץ עוברים. אחת הראיות של הרמב"ן, שזו מצוות עשה, שהתורה מעריכה בכמה מקומות. מה הם גבולות הארץ? למה זה חשוב שנדע את זה? כי עד לשם צריך לקיים את צדדי המצווה. כל מה שהוא מחוץ לזה. אז לשם אנחנו לא מחויבים להעמיד את אותם צדדי המצווה. תכף נראה. טוב, אז היום אנחנו נתחיל את הרמב"ן, ממש כמה מילים. לא הספקתי לצלם, בפעם הבאה בעזרת השם נקבל דף מסודר. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. אז אם כן מדובר על מצווה, מדובר על מצווה שצריכה פעולה לרשת הארץ, ופעולת ההורשה של הארץ היא בעצם פעולה שהיא ירושלנו, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב. טוב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. זה הגדר ההלכתי של המצווה. מה כוללת מצוות יישוב הארץ? שני חלקים. חלק אחד, לא לעזוב אותה ביד עם אחר, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. מילים של היום. להעמיד שלטון לאומי בארץ ישראל, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. אין את זה אצלכם. כדי קצת להסביר את זה יותר, אז בשולחן ערוך, סימן תף קוף סמך א', דין הרואה ערי יהודה וירושלים והמקדש בחורבנן. אומר השולחן ערוך, הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקוריאה. מה נקרא ערי יהודה בחורבנן? מה נקרא חורבן הארץ? מה נקרא תקומת הארץ? זאת החדשות החשובות, לא? תף קוף סמך א', הלכה א'. מה נקרא חורבן, מה נקרא תקומה? אז אפשר לענות על השאלה הזאת כמה תשובות. שאלה אחת, תשובה אחת, חורבן ארץ ישראל, כאן בהקשר הזה הרי יהודה, אבל בואו ניקח את העיקרון. חורבן ארץ ישראל, הכוונה שארץ ישראל חרבה, שממה. לא יושבים כאן אנשים, שממה. אין בני אדם שחיים פה, אין מין אנושי שמתפקד פה. חי, לא תאו ברא לשבת יצרה, אין לשבת יצרה. זאת אפשרות תשובה א'. אפשרות תשובה ב'. לא, מדובר שיושבים פה. אבל מי יושבים פה? גויים. זה נקרא חורבנן. אפשרות שלישית? לא. מדובר שגם יהודים יושבים פה. אבל מי שולט פה? גויים. אומר המשנה ברורה בשם המעריק שמובא בבית יוסף. מה נקרא בחורבנן? אפילו יושבים בהן ישראל. דרך אגב, זה סימן לגאולה. אפילו יושבים בהן ישראל. כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן. כלומר, ארץ ישראל חרבה זה לא רק שהיא שוממה. ארץ ישראל חרבה זה לא רק שיושבים כאן גויים וליהודים. ארץ ישראל חרבה זה שיושבים כאן יהודים לצייר ציור קיצוני. יושבים כאן מיליונים של יהודים. אבל השלטון הוא שלטון בריטי, השלטון הוא שלטון טורקי, השלטון הוא שלטון ערבי, זה נקרא בחורבנן. אבל יושבים כאן מיליוני יהודים. פיתחו תעשייה, פיתחו כלכלה, בנו התיישבות. נכון, אבל אם אין שלטון פוליטי צבאי וכו', זה לא נקרא תקומה, זה נקרא חורבן. אז הרואה הרי יהודה בחורבנן, כלומר, הרואה הרי ישראל, שיושבים בהם ישראל, היות והישמעאלים מושלים עליהם, זה נקרא בחורבנן. זה נקרא חורבן או גאולה. יוצא שמה שהרמב"ן כותב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, הכוונה, שלטון לאומי בארץ ישראל. אי אפשר להסתפק בזה שאנחנו נבוא לשבת כאן, צריך להעמיד כאן שלטון. לכן מצוות יישוב הארץ, הצד הראשון של מצוות יישוב הארץ, הוא צד כללי, פרט בישראל, או קבוצת אנשים בישראל לא יכולה להעמיד שלטון לאומי, כי שלטון מעמיד עם, ולא קבוצת אנשים, בטח לא אדם פרטי. למשל, כשהרמב"ן אישית עלה לארץ, הוא לא יכול לקיים את החלק הזה של המצווה. הוא לא יכול להעמיד שלטון. מדובר על עם, זה מצווה שמוטלת על הכלל. זה צד ראשון במצווה. צד שני, לא מספיק רק להעמיד שלטון לאומי, אלא או לשממה. צריך להפריח את הארץ הזאת, שלא תהיה שממה. איך מפריחים אותה? נוטים נטיות, בונים בתים, סוללים כבישים, מקימים תעשייה, מקימים את כל מה שנקרא עולם מיושב. זה נקרא להפרחת השממה. אז המצווה הזאת כוללת שני חלקים. את החלק הזה יכול לעשות גם הפרט. לכן באמת גדולי עולם, כל מי שיכל להגיע לארץ ישראל, עלה לארץ ישראל כדי לבנות כאן איזושהי, סליחה שאני חושב במילה לא יפה, אבל ככה זה מובן בספרים, כדי לבנות כאן אפילו איזושהי חורבה. זה הבונה אחת מחורבות ירושלים. אז המצווה הזאת כן כוללת שני חלקים. לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. והוא אומרו, ואם תשאל הרמב"ן, הרי נקרא את כל המשפט הזה רגע, שנצטווינו לרשת הארץ ונתן היה להתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. איפה זה כתוב בתורה? והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. הנה הפסוקים שלנו בפרשת מסעי. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ ונשבעתי לאבותיכם. והיות וזאת מצווה, שבתוך גבול המצווה הזאת, בתוך גבולות הארץ, אנחנו צריכים להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. עכשיו, חשוב שנדע איפה הגבולות, נכון? האם הגבולות זה גם קנדה? אולי גם שם צריך להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. לכן פרט, אומר הרמב"ן, הוא פרט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה. כמו שאמר, הוא בו הר האמורי, ואל כל שכניו בערבה, בהר, בשפלה, ובנגב, ובחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. אם הגענו לפה רק נקרא את כל זה, והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש, לשון ציווי. כאשר דיבר השם לך, אל תירא ואל תחת. ואומרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו, לשון ציווי. עלו ורשו את הארץ שנתתי לכם. וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם. משמע שזה מצווה. אמרתם את פי השם. וכן לא שמעתם. כל זה הוכחה, הוראה, שהוא מצווה, לא ייעוד והבטחה. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. תראו, האמת שרק בסוגיה הזאת אנחנו יכולים לעסוק עד סוף השנה. ועוד יש לנו הרבה עבודה בבניין אמונה. אז אני מתלבט כמה לפתוח את זה. בלי נדר, אני אביא לכאן ספר של יהודי קדוש שנרצח בחברון. הקדוש צבי גלט, השם יקום דמו, שהוציא ספר נקרא מאפר קומי, שבספר הזה יש ליקוט נפלא ביותר. אולי נצלם כמה דברים כדי שיהיה לנו את זה בקלסר. אולי נקרא אפילו כמה דברים. ליקוטי מקורות פשוט. שרוב ככל גדולי עולם מלך כל הדורות, אמרו שזו מצוות עשה. כשנגיע לפתחי תשובה, אבן העזר, סימן העיני, שם נראה דברים מפורשים. שכל הראשונים והאחרונים, יש כאן אבן העזר, הנה. כל זה עוד נראה, אני לא יודע באמת, לא זה, השם כותב הפתחי תשובה, וכן, אני לא זוכר את הביטוי, וכן, כן, פסקילן או משהו כזה, מכל הראשונים והאחרונים. יש שם אבן העזר? מה להלכה? מה נראה לך שאנחנו משחקים גוגוי? שזה אנחנו לומדים תורה. שזה אנחנו לומדים תורה. אתה תשלוף פה עוד חצי שנה. לא עכשיו. עכשיו, אס ואחר כך כתת. קודם כל בוא נלמד את הסוגיה. לפני שאנחנו שולפים שלופים, אנחנו לא עוסקים בשלופים. אנחנו עוסקים בלימוד תורה. אז אם כן, אז כן. הנה, בדיוק פתחתי. אני מקווה. הנה. טוב, עוסק כאן לגבי הדעה הזאת, נראה גם אם זה נגיע. האם מצד הסכנה לא עולים לארץ ישראל, האם המצווה הזאת בטלה? אני קורא רק את המסקנה. פתחי תשובה, סימן עין A, סעיף ג' סליחה, סעיף ה, פתחי תשובה, שהוא המאסף, כידוע, כמו שקוראים לו, המאסף לראשונים והאחרונים, פתחי תשובה, סעיף קטן ו'. סימן אבן העזר, סימן העיני, הלכה ה, סעיף קטן ו. בפתחי תשובה. הלכה ה. אוקיי, אחר כך נשלים. אני קורא. הוא שואל ככה. עיין בער היטב לעניין אם בזמן הזה מצווה לעלות לארץ ישראל. ועיין בתשובת המעיל צדקה, אודות שלושה חברים שרצו לנסוע לארץ ישראל, אמון שם ובניהם הקטנים, בני שניים ושלוש שנים, והבית דין שבעירם רוצים לעכב על ידם שלא לנסוע עם בניהם הקטנים, מחשש סכנה. פן לא יוכלו לסבול צהל צער טלטול הדרך ונענו הספינות ושינוי האוויר. ושאלו האנשים ההם האם ימנעו מנסיעה זו או לא, ואם יחושו לגזרת בדין בזה. והשיב לעניין אם בזמן הזה מצווה לעלות לארץ ישראל, הנה הרמב"ן מנע מצווה זו בכלל מצוות מקרא דבירשתם אותה וישבתם בה. וכי יש כולה כנגד כל המצוות כדאית בספר. וגם התורת הדשם בפסקיו סימן פרחת הפליג בה. עברה, התוספות בסוף כתובות בשם רב חיים הכהן, אמר הפוך, אמנם יש אומרים שתלמיד תועק תבוא, תכף נראה. אמנם המעריד בתשובה וכו' הוכיח לאיזה תלמיד תועק תבוא על שם התוספות ולאף סמכה יקלל, והדין עמו. וכן כתב בעל נתיבות משפט. בשביל המשפט עכשיו אני קורא את כל זה. ואם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. לגבי סוגיה שאישה כופה את בעלה לעלות לארץ ישראל, או הוא כופה אותה. שכתבו שקופים האישה שתעלה עם מוקד, דפשת דמתניטין, במשנה בכתובות. אם כן, ודאי דלא סביר אליה דרבי חיים כהן, וגם שכתב תוספות שם נוהג בזמן הזה, לגלל סכנת דרכים, וכו'. עוד פעם, משפט החשוב. ואם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים. סוגיית הרמב״ם, איפה מנע הרמב״ם מצוות יישוב ארץ ישראל, סוגיה בפני עצמה. נעסוק גם בזה עוד פעם. השאלה, עד כמה אנחנו נתפזר עם זה? עד כמה אנחנו נתפזר בעניין ההלכתי של מצוות יישוב ארץ ישראל? בספר מאפר קום יש את הליקוד של כל הסוגיה הזאת. לא כל, הרבה מהסוגיה הזאת. בסדר רבותיי? אני מציע שנעצור פה של האחרונה.